שלום רב למאזינים היקרים, אוהבי התורה ומאזיניה. ספר במדבר, ספר הדרכים, הוא גם ספר המשברים הגדולים שעברו על עם ישראל. המשבר של המרגלים היה נראה חמור ביותר, זאת שהוא קבע את אותו דור שלא ייכנס לארץ, ונפגשנו אחר כך במשבר קשה מאוד, משבר של התרסה נגד משה רבנו, נגד התורה. אפשר היה לחשוב שבזה סיימנו. בפרשת חוקת, פרשתנו, אנו כבר מתקרבים לסוף הדרך. מולנו אנחנו כבר יכולים לראות בסוף ה-40 שנה את קצה הגבול של ארץ ישראל. אנחנו נפרדים מהדור הנפלא, הדור שראה את קריעת ים סוף, הדור שזכה לאכול מן 40 שנה, הדור שהיה במעמד הר סיני וראה בהקמת המשכן את גילוי השכינה שנעשה לעיני כולם, אבל עוצמתו הרוחנית לא הגנה עליו מפני רוחות הטומאה הסוערות של המדבר. הגיע הדרך לקיצה. קרבה השעה שבה הבנים, הדור שיכנס לארץ, רואים כבר את היעד הגדול מול העיניים. ארץ ישראל ממש, לא רק בעיניים של חזון, אלא בעיניים של בשר. על מה שהתרחש בסוף הדרך אנו שומעים בפרשתנו. אבל לפני סיפור המעשים הקדימה התורה מצווה אחת, מצווה שלכאורה מקומה היה צריך להיות לפני בניין המשכן, שהרי טהרה המתחייבת כדי להיכנס למשכן, למקדש, לעבוד את העבודה, היא צריכה להיות מוקדמת בהזהרתה. בוודאי מצוות פרשת פרה שבה יש טהרה מטומאת מת, ודאי שבאופן אמיתי ומעשי קדמה לעבודת המשכן, ובכל זאת התורה קבעה אותה כאן. מדוע נקבעה פרשה זו כאן? ייתכן לומר כי בהמשך אנו שומעים על פטירתה של מרים הנביאה, ואחר כך סילוקו של אהרון הכהן הגדול, ובפרשה נודע לנו גם על גזרה שניחתה על משה רבנו גדול העולם, איש האלוקים שמאז שנברא העולם לא היה גדול כמוהו. אי אפשר שתולעת הספק לא תתפיל לנקר בלב את המילים המפחידות כל כך. אם בארזים נפלה שלהבת, מה יעשו אזובי הקיר? אם משה רבנו מנחיל התורה, מי שעמד עם השם 40 יום ו-40 לילה, 3 פעמים, לחם לא אכל ומים לא שתה. מי שלא טעם, טעם שינה בעיניו בכל אותם הימים. אם עליו שלטה המיטה ועל אהרון הכהן, מי שעמד בין החיים ובין המתים ועצר את המגפה, אם הם לא נמלטו מחרפת האדם, מהי התקווה לשאר האנשים? גם אם ישמרו תורה ומצוות, ואולי צריך לקבל את הגזרה, אולי אין דרך של רפואה מטומאתו של אותו מלאך נורא והיום. לכן הקדימה התורה רפואה למכה, ולימדה אותנו את מצוות אפר הפרה, ללמדנו כי יש שכר לפעולתנו ויש תקווה לאחריתנו. לפני ששמענו על הגזרה על שלושת הרועים הנעדרים בקודש, משה, אהרון ומרים, כבר נודע כי יש דרך מילוט שהכין יוצר בראשית להציל אותנו מטומאת המת ולהעלות אותנו אל קדושת החיים, גם אם חלילה באה הטומאה ונגעה בנו. לא רק לסיפור גזרת שלושת הרועים קדמה מצוות הפרה, אלא גם להודעת חומרתה של טומאת המת. עד עתה לא היינו מודעים כמה חמורה היא טומאת המת. למדנו בספר ויקרא, פרשת שמינית, תזריע, מצורע, על הטומאות החמורות, טומאת השרץ, טומאת נבלות, טומאת זב וזבה, טומאת נגעים. כולם מטמאים על ידי מגע קרוב, אך אינם מטמאים מרחוק. יוצא מן הכלל הוא האדם שבמותו מטמא באוהל, כלומר האוויר שמסביב לו, כשהוא מוקף באוהל או גג מטמא בלי הגבלת מרחק. טומאת מת יכולה לטמא במרחקים עצומים, בגובה או במרחב. אם אדם יטוס, ימרי באוויר, ירחף מעל גוף של מת, יהיו אלה קילומטרים רבים בגובה, הטומאה תעלה עד אליו, אפילו על כזית מן המת. מהו הגורם לטומאה חמורה כל כך שנמצאת דווקא באדם? הרי האדם הוא בחיר הנבראים. הבנו על נבלה, על שרצים, אבל על אדם? התשובה המתבקשת היא שהטומאה החמורה מלמדת בדרך השלילה על החיים העיקריים של האדם, שהעדרן משפיע למרחקים חיסרון חמור כל כך, והוא, העדר, הוא סיבת התאומה החמורה. ומכאן נלמד כמה החיים עשירים, בריאים וטובים, כמה החיים מוסיפים קדושה ותארה. ובדרך אגב מלמדת התורה כאילו עוד איזה לימוד חשוב, מדוע יקרים כל כך החיים. אחרי שסדרה התורה סדר מפורט איך להכין את אפר הפרה על ידי הכהן מול פתח הקודש המכוון עד קודש הקודשים, אפר המעורב במים חיים ממעיין נובעים, ושהוא מסלק את התומעה מהתמה, לשם מה ולמי יש צורך בתארה זו? הרי אין תומעת המת מחייבת יציאה ממחנה ישראל, ואפילו לא ממחנה הלוויים. רק למחנה שכינה, כלומר לבית המקדש, לשם אסור לתמי מת להיכנס. ולכאורה, למי יש צורך להיכנס למקדש? מלבד הכהנים העובדים במקדש, או ישראל שרוצה להביא קורבן כפרה, או לעלות לרגל. אבל מי שלא עובד או איננו עולה לרגל, לכאורה יכול להישאר בתומתו. אם כך תמוע הוא, מדוע אומרת התורה כמי שלא התחתן באפר הפרה ולא יטבול כראוי ונחרטה הנפש האם מישראל, כי את משכן השם תימא? מדוע הוא תימא את המשכן? הוא יכול להימנע מן הכניסה ולא תהיה שום בעיה בתומתו. אין איסור תורה לישראל להתאמה באמת, האיסור הוא רק לכהנים. מכאן למדנו כאילו בדרך אגב כי לא ייתכן, אין חיים לאדם מישראל אם אין לו קשר למשכן, כוונה לפגישה עם הקדוש ברוך הוא. כל אדם מישראל קשור בקשר חיים עם ריבונו של עולם. לא יעלה על הדעת שלא יבוא למקדש. עכשיו הבנו מדוע החיים יקרים כל כך. בגלל אור השם שמאיר בהם. אור זה הוא כל כך יקר שהוא נותן מעלה עצומה לכל יום ולכל רגע של חיי אדם. כל חפצי העולם לא ישבו לרגע אחד של חיים. מכאן ידענו כי פיקוח נפש אפילו להצלת שעה של חיים של אדם דוחה שבת, יום הכיפורים, פסח, כמעט כל האיסורים שבתורה. מכאן כמה חשוב לאדם להתקרב לבורא. קרבה זו היא הממלאת את חיי האדם בקדושה ובשמחה שאין להם ארוך. כך כתב רבי יהודה לוי בשירו הנפלא. לקראת מקור חיים ארוצה, על כן בחיי שב וריק אקוצה. לראות פני מלכי מגמתי בלבד, לא ארוץ בלתו ולא אריצה. כעת, אחרי שזכינו לראות כל זאת, נוכל להתבונן בשלושת האחים הענקים על פטירתם מספרת הפרשה, משה רבנו עליו השלום, אהרון הכהן הגדול ומרים הנביאה. האם היו בעולם אנשים דבקים בבורא יותר מהם? כל ימיהם היו שיביתי השם לנגדי תמיד. אם כך, כמה עצומים היו חייהם. אם חיים של אדם רגיל יקרים כל כך בגלל רגע או שניים שהוא מתדבק בבורא, כמה גדולים היו חייהם של אלה שכל רגע מחייהם היה דבקות בבורא העליון. כעת ברור לנו שלא ייתכן שאנשים כאלה ימותו. האם חיים קדושים יכולים לחלוף מן המציאות? כעת נוכל להבין בוודאות שבאמת לא מתו, כי אי אפשר שימותו. כל סיפור מיתתם הוא רק לפי שכלנו, שאיננו מבין באמת לא את החיים, לא את מקורם ולא את ערכם. מתוך כך נדמה לנו כי החיים האמיתיים יכולים להיעלם עם חולשת הגוף. באמת, רק חיי הגוף המדולדלים, חיי הבשר הם אלה שחולפים. אבל לא בעלי הנפש האמיתיים, הם חיים לעולם. הם רק משנים את מקום עמידתם כאדם הנוסע מארץ לארץ. על חיים אלה, הם אלה שנותנים את הערך לכל ישראל. מציאותם של קדושים כאלה בתוכנו הוא מעשיר את כולנו. והידיעה שבחר השם בישראל עמו ולא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב, ידיעה זו מקנה לכולנו את הביטחון בחיי נצח של עם ישראל. עם ישראל הוא חי חיים של נצח, ומעולם ועד עולם יאריך ימיו, ימשיך את פעולתו, וכל המשברים שעוברים כולם עתידים לחלוף והתגלה לכולם, כי הדרך הארוכה שעבר עם ישראל לא השביטה את דרכו ולא שינתה את מגמתו, ולעד חי ויחיה ישראל לעולם ועד. שבת שלום, חודש טוב, ובעזרת השם יתקיים בנו שגם הימים הקשים של חודש תמוז יהפכו לבית ישראל לששון ולשמחה, אמן כן יהי רצון.